שר החינוך ויושב ראש הבית היהודי, חבר הכנסת נפתלי בנט, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך, אתה צרוד?
לא, לא, בכלל לא. בוקר מצוין.
מה שלומך, הכל בסדר?
יוצא מן הכלל, כל יום קמים כדי לחנך מעל 2 מיליון תלמידי ישראל, מה יכול להיות רע?
איזה יופי, מתי אתה קם באמת?
בדרך כלל ב5:30.
5:30 בבוקר, ואם אתה חוזר מאיזה... יש לכם ברוך השם הרבה אירועים אתם הפוליטיקאים, ב1-2 בלילה, לא משנה?
לא משנה, לא משנה. אני קם סביב 5:30, תפילה, ריצה, ומתחילים את היום.
כל בוקר ריצה?
לא כל בוקר, אבל רוב הבקרים, כן.
יפה, כל הכבוד לך. טוב, כמה דברים יש לנו על השולחן? קודם כל אני חייב אבל את תגובתך כשר בכיר בממשלת ישראל וכחבר הקבינט על מה שקרה עם האמריקנים, הודעת הבית הלבן, נגד הגדלת הסיוע, נגד הקונגרס. מה קרה, נפתלי?
ארצות הברית היא הידידה הגדולה שלנו. ואנחנו עכשיו באמת נמצאים במסע ומתן על גודל הסיוע בעשור הקרוב, כלומר מה הסיוע השנתי, ומטבע הדברים יש עליות ומורדות בתקופה הזאת, זה תפוי, זה בסדר גמור, ואני משוכנע שבסופו של דבר נגיע להסכמה. צריך להבין שהסיוע של ארצות הברית לישראל נובע גם מאינטרס משותף. ארצות הברית הרי רוצה להילחם באסלאם הרדיקלי, אנחנו חוד החנית שלהם גם במודיעין, גם ביכולות אמל"ח, גם ביכולות המבצעיות, וגם כמובן בנוכחות. אנחנו בעצם המוצב הקדמי של העולם החופשי במלחמה נגד האסלאם הרדיקלי. לכן, מבחינתם זה לא הוצאה, אלא זאת השקעה מאוד מאוד חשובה, כדי מבחינתם למנוע ככל האפשר טרור על היבשת האמריקאית. לכן, בהחלט מדובר פה על מערכת יחסים דו-כיוונית ולא חד-כיוונית.
ובכל זאת, איך אנחנו מגיעים למקום שבו ההנהגה הישראלית מביאה את ההנהגה האמריקנית לפינה? אתה יודע, זה לא התבטאות, או זה לא אמירה שיוצאת כל יום. יש משהו משמעותי שם שמביא לתהליך הזה.
לא, אני לא שותף לתחושה שאתה מציג. אם מסתכלים על 50 שנות מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, היו המון אירועים מורכבים, כולל בתקופת רבין בשנות ה-70, שארצות הברית החליטה לבצע הערכה מחדש של כל מערכת היחסים מול ישראל, כולל בתקופת בגין, כולל גם בכל התקופות, יש תמיד מורכבויות, וזה בסדר גמור, ככה זה בין ידידים. בסופו של דבר, גם בעידן הזה, ארצות הברית משקיעה הרבה מאוד בישראל, גם מתוך שיתוף ערכים וגם מתוך שיתוף אינטרסים. זה בהחלט אינטרס אמריקאי מובהק שמדינת ישראל תהיה עם יתרון צבאי משמעותי מול אויבינו, כי הם זקוקים לנו כאן.
כן, אתה כאיש צבא בטח גם תוכל לומר אם אני צודק או לא, שמדובר בכסף מאוד חכם, משום שככל שיש לישראל יכולת להתגונן יותר מפני טילים, ככה היא צריכה פחות להגיב קשה או לצאת לפעולות קשות בשטחי הרשות הפלסטינית.
יש איזשהו היגיון באמירה שאמרת. ההתמגנות שלנו בכיפות ברזל ובמקלטים לפעמים היא מונעת את הצורך לשלוח את כוחותינו לפעולות התקפיות, אבל עלייה וקוטבה, צריך לדעת שהאתוס הישראלי וההרתעה הישראלית נובעת בהחלט מהיכולת שלנו להקות באויבינו והמוכנות שלנו לעשות את זה, כי בסוף בסוף בהגנה לא מנצחים מלחמות.
הבנתי. טוב, אנחנו כבר, אוי, כל כך הרבה שנים עברו מאז מלחמת לבנון, אה?
ממש 10 שנים, ולי זה נראה כמו אתמול, ממש ש... חציתי את הגדר פנימה ללבנון, מרגיש לי כאילו זה היה אתמול.
כן. אז בתקופת המלחמה היית ממש פעיל בשדה הקרב, נכון?
כן, אני בדיוק עשיתי את האקזיט שלי בהייטק, מכרתי חברה ב-150 מיליון דולר, כמה...
בלי עין הרע, בלי עין הרע.
ומה שנקרא באיגרא רמה, ואז מיד אחרי שסיימתי את עבודתי בחברת ההייטק, נקראתי לצו 8, לפקד על כוח ציידי רקטות. זו המומחיות שלי במילואים. 20 שנה צדנו, למדנו איך לצוד רקטות, וצדנו אנשי חיזבאללה ורקטות בדרום לבנון, ופיקדתי על כוח בגזרה המערבית, ונתנו הרבה מאוד עבודה בעניין הזה. המלחמה הייתה מכוננת עבורי. בגלל המלחמה נכנסתי לפוליטיקה, עזבתי את ההייטק שאני מאוד אוהב, ונכנסתי לפוליטיקה כי הבנתי שצריך הנהגה עם יד בטוחה על ההגה ושהיא יודעת מה היא עושה.
ומה, אין לנו כזו?
לא, אני באותה תקופה יצאתי ממלחמת לבנון השנייה ובתחושה מאוד קשה. הכוחות היו טובים, הכוח שלי עשה את עבודתו וצדנו וחיצלנו מחבלים ועשינו את מה שהתבקשנו, אבל מלמעלה הוקרן כלפינו בלבול, שינויי פקודות ברמה של כל שעה. בעצם הרגשתי שהקברניטים לא יודעים מה הם עושים, וכשהקברניטים הם באיזשהו עיוורון ולא יודעים בעצם לשם מה מכניסים אותנו ללבנון ומה בדיוק המשימה שלנו, אז גם הכוחות הכי מיומנים לא יכולים לעמוד במשימה.
כן. אני זוכר שהיה בלבול גדול, שלא כן. לא הייתה מטרה, כלומר, לא היה יעד שרצו להשיג, אבל האמת זה לא רק שם, אני חושב, כאזרח, אני לא בקיא בדיונים שאתם עושים בקבינט, אבל כאזרח עושה רושם שבאמת קשה לנו מאוד לסמן מטרות במבצעים, או בתהליכים הצבאיים שלנו, אנחנו יותר מגיבים, אתה יודע, מנסים איכשהו ללך בין הטיפות, להחזיר חזרה, כי מישהו נתן לך. אין מטרות ברורות שאני יכול להגיד לך, תשמע, ישראל סימנה, הלכה והשיגה אותם, אלא אם כן אני טועה.
ראה, אני רואה את זה בדיוק תפקידי בקבינט, להיות יד שמכוונת ופועלת בכל העוצמה, להגדרת משימות חדה. מה בדיוק אנחנו רוצים להשיג, איך אנחנו נשיג את זה, ואני לפחות כל עוד אני בקבינט, אני עושה הכל כדי א', להימנע מלשלוח חיילים למלחמה אם אפשר, אבל ב', אם כבר נאלצים לשלוח חיילים לשדה הקרב, לדעת בדיוק למה, לשאול את השאלות הקשות, לעשות את המחקר הנדרש, ולכן אולי אנשים לא תמיד מבינים למה אני כל כך מתעקש על קבינט עוצמתי וחזק ומבין ומעמיק וערכי. אני רואה את עצמי כנציג הלוחמים בקבינט, ממש הכל של הלוחמים.
עוד מעט נדבר על זה, השאלה, אבל אם אנחנו נמצאים בעידן שבאמת אפשר לסמן מטרות, 10 שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, זה מספיק זמן בשביל להסתכל אחורה לכל התהליכים הצבאיים שהיו, והאם אתה יכול לומר לי, תקשיב, כן יכולנו לסמן מטרות ולהשיג אותם, אם כן, מה הם? כי פעם היית צריך לכבוש עיר, כבשת או לא כבשת, השגת את היד או לא השגת, מה אתה יכול להם לעשות? ירו לך טיל, אז תחזיר להם, אז תהרוס להם בית, מה?
אז אני אגיד לך את תפיסתי. קודם כל, התשובה היא חד משמעית, יש מה לעשות, יש מטרות בהירות, לא תמיד הצלחתי עדיין לשכנע את הקבינט, אבל בצוק איתן, לשם דוגמה, כן הצלחתי אחרי כמעט חודש של...
אתה לא הצלחתי שאני אומר לך, אתה כל הזמן לוקח לעצמך את הקרדיט, ואני חושב שזה לא הוגן. אתה לא הצלחת משום שהיה פה מחדל. זה לא שהיה פה איזה שינוי אסטרטגיה, היה פה מחדל ישראלי קטסטרופלי, שהנושא הכל כך חשוב הזה לא היה מונח על שולחן מקבלי החלטות. אתה ירדת לשטח וחשפת מחדל. לא ביצעת את התהליך אסטרטגי.
לא, אבל מרגע שזיהיתי את המחדל, הבאתי את המחדל מיד לקבינט, סימנתי יעד, והיעד היה להיכנס לעזה כדי להשמיד את מנהרות הטרור שחודרות לתוך מדינת ישראל. לצערי, באיחור של כמעט חודש, נכנסנו בסוף לעזה, השמדנו את אותם מנהרות, זה נעשה מאוחר מדי.
ואני לא אשכח איך אז, מי זה, שר הביטחון או הרמטכ"ל, אמרו, אנחנו תוך כמה ימים מסיימים את ניטרול כל איום המנהרות.
אני לא הייתי שותף לאמירה כזאת, הבנתי שמרגע שפגענו...
אתה אז כנראה היית יותר מותקן ממנו, זאת הצרה הגדולה ש...
אני מתחייב בכל מקרה, כחבר קבינט תמיד לעשות הכל כדי לחולל את הפעולה הנדרשת, או את הפעולה שתמנע את הצורך במלחמה. אבל בוא נדבר על לבנון רגע.
כן, בוא נדבר.
לפי דעתי, התפיסה שאני מנסה לקדם, היא תפיסה שאומרת שאנחנו לא מסכימים יותר לבדל בין חיזבאללה לבין לבנון. הלא מה קורה? חיזבאללה זה ארגון ומפלגה מובילה בלבנון ששותפה בה הממשלה. אלפי משפחות מאחסנות בבתיהן רקטות, משגרי רקטות, ממש בחדר הילדים יש משגר רקטות, ואנחנו משום מה מוכנים, היינו בלבנון השנייה, להגיד, אוקיי, אנחנו לא נפגע בלבנון, אנחנו נחפש בפינצטה את המחבלים. זו שגיאה אסטרטגית. התפיסה והדוקטרינה שאני מקדם היא דוקטרינה שאומרת, לבנון היא הכתובת. אם ממדינת לבנון, מממשלת לבנון, יורים עלינו אלפי רקטות על חיפה ועל תל אביב ועל חדרה, אז אנחנו זכאים לפגוע במדינת לבנון.
ואז מה יקרה? נפתח חזית לא רק מול חיזבאללה, אלא מול לבנון בכלל?
לא, אתה טועה, כי חיזבאללה זה מפלגה גם מאוד חברתית בלבנון, שהיא חיה בתוך עמה. היא נשענת על התמיכה של העם. עכשיו, כשהעם לא משלם מחיר, אז נוח לו שחיזבאללה ילכו ויהרגו יהודים בישראל, אבל הם חסינים. לא. מדינת לבנון לא תהיה חסינה יותר, מוסדותיה, ממשלתה, תשתיותיה לא יהיו חסינים יותר, כי אנחנו נראה בהם אחראים. כלומר, זה כמו עד היום קיבלנו איזה אילוץ מלאכותי לחפש מחץ.
אוקיי, בסדר, אני מקבל, ואז מה יקרה? ואז בוא נחשוב שנייה, מה יקרה?
אני אגיד לך מה שיקרה. מה שיקרה מלכתחילה, סביר מאוד שהמלחמה תידחה ותימנע הרבה מאוד שנים, כי אזרחי לבנון, שהם התשתית התמיכתית של חיזבאללה, יבינו שלא כדאי שתהיה מלחמה. ואם תפרוץ מלחמה, היא תתקצר בצורה מאוד משמעותית. היא לא תהיה 33 ימים, היא תהיה אולי 3-4 ימים, כי כל העולם יזעק, תפסיקו, תפסיקו, ואז נגיע לשולחן המסע ומתן הרבה יותר מוקדם.
מי יצעק תפסיקו?
כולם, כל העולם.
על ישראל? אבל גם ככה צועקים תפסיקו, אני מנסה אבל להבין את ההשלכות.
אני, האמן לי, אני חושב שאני אחד האנשים שמבינים יותר ביחסים בינלאומיים.
אז אני רוצה ללמוד ברשותך, אני באמת רוצה ללמוד.
אז אני באמת אסביר לך.
כן.
בעצם מלחמה, כל מלחמה היא פעולתה צבאית, אבל מטרתה בסוף מדינית, להגיע לנקודה יותר טובה משהיינו קודם. לכן, כשאתה נכנס למלחמה, אתה צריך למצוא את מנגנון המנוף לסיום. עכשיו, בדרך כלל מדובר על מנגנון בינלאומי. העולם בא לאינטרסים רבים בלבנון, ולכן אין לו אינטרס שמדינת לבנון תיפגע, היא אומרת לנו, לכו בפינצטה, תעשו את הבלתי אפשרי, תחפשו מחבלים בודדים, ותנסו להרוג אותם. אלא מה? זה בלתי אפשרי. אין דרך לשלוף בפינצטה מחבלים מתוך בתי ספר, ומחבלים מתוך בתי מגורים, ולכן האילוץ הזה שאנחנו בעבר קיבלנו על עצמנו בשם החוק הבינלאומי וכולי, הוא אילוץ לא נכון. החוק הבינלאומי גם צריך לפתח אותו ולהתאים למצב שאנחנו נמצאים, שברור.
אוקיי, אנחנו מדברים אבל על פרקטיקה, בוא תמשיך את המהלך.
ולכן אתה יוסף ופוגע בצורה מאוד עוצמתית במדינת לבנון, שהלו מדינת לבנון היא שיורה עלינו רקטות, לא ארגון, לטובת העניין תדמיין מפלגה ישראלית כלשהי, בסדר? שהיא מחליטה שהיא יורה על ירדן טילים. אז אנחנו מדינת ישראל יכולים להגיד, שמעו, זה רק המפלגה הזאת, זה לא אנחנו, אין בעיה, תפגעו בפעילי המפלגה, אל תפגעו בנו. הלו זה הזוי.
לא, בסדר, אני עכשיו מבין מה אתה אומר, אבל אתה יודע, לפעמים אתה צריך להיות ריאלי והסתכל על התמונה.
אני
אבל רוצה להציג קצת שני ברשותך, אני רוצה להציג קצת שני. הצד השני אומר שאנחנו מטילים את האחריות על ממשלת לבנון, ואז אנחנו פותחים במלחמה מולה ולא רק מול חיזבאללה, ואז מה שקורה זה, לבנון הרי לא יכולה לשבת בשקט, היא תצטרך להגיב, והסיפור הופך להיות הרבה יותר רחב, ואתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה ייעצר בלבנון או ימשיך הלאה באותה תקופה, אתה יודע, לא, סוריה לא הייתה כל כך חלשה כמו היום, ומדינות אחרות שנמצאים באזור, כלומר, זה יכול להיות מדרון שאתה תתגלגל בו, ואתה לא יודע מה יהיה הסוף. שנייה, ובצד השני, צריך לזכור, שלמרות כל הביקורת הקשה, ולמרות התחושה הנוראית שיצאנו ממלחמת לבנון השנייה, בסוף הייתה מטרה להשיג שקט, והישגנו.
אני אגיד שני דברים. אחת, באמת אני שמח על 10 שנות שקט. מצד שני, בחסות השקט הזאת, השקט הזה, יש התעצמות פי 6 ו-7 ממה שהיה קודם. לכן אני לא כל כך מתרשם משקט כשהצד השני הולך ומתעצם מיום ליום וכבר מצויד ב-130,000 רקטות, לעומת 20,000 שהיה לו קודם. עכשיו, לגבי העניין השני, זה בדיוק הפוך. השכונה שלנו היא לא מעריכה חולשה, היא מעריכה עוצמה גדולה. ומבחינת העוצמה הצבאית של מדינת לבנון, רובה מרוכזת במיליציית החיזבאללה שתחת שליטת לבנון. היתרה של צבא לבנון היא יתרה לא משמעותית במיוחד, והיא מאוד מאוד פגיעה, ככה ש... אנחנו צריכים נקודת אחיזה וללחם נגד אויב ברור, והאויב הברור במצב כזה, אנחנו לא מחפשים מלחמה, אנחנו לא מעוניינים במלחמה, אבל אם תהיה מלחמה, הכתובת היא לבנון ולא חיזבאללה.
אוקיי. עמדתך בסוגיה הזו היא מאוד מאוד חשובה, כי אני חושב שיש משמעות גדולה מאוד למי שמקבל החלטות, מישהו שהיה שם. והרגיש את ההרגשות שם, וראה את הדברים מתנהלים שם. כי אין מה לעשות. מי שחווה את החוויות, ורואה את הדברים שקורים באמת בזמן אמת, לפעמים יכול להבין טוב יותר מכל אסטרטג, ומנתח אחר שיושב בשולחן הקבינט. טוב, אני מתלבט אם אפשר לעבור איתך כבר לסוגיית משרד החינוך, ולשאול אותך אם אתה באמת מסופק מעבודתך, ואם אתה יודע להגיד, זה משהו שאני עשיתי איתו, או טוב, כלומר, משהו שתלך איתו כל החיים.
מאוד. אני חושב שבשנה הראשונה, אנחנו מסתכלים עכשיו את השנה הראשונה, עשינו פעולות שלא נעשו מקום המדינה. הוספנו סייעת שנייה לגני הילדים, שסוף סוף יש שם חינוך איכותי, והסייעת והגננת יכולה להגיע לכל ילד. הקטנו את גודל הכיתות. הפסקנו את האפליה נגד החרדים שקודמה הכניסו בקייטנות ובפעולות אחרות, שזה היה דבר בלתי מתקבל על הדעת. שינינו מגמה...
רגע, שנייה, לפני זה, פתחנו במלחמה נגד יש עתיד על שנאת החרדים שלהם. עכשיו תמשיך.
כן, חד משמעית. אני אגב, בלי הרבה כותרות, בהידברות עם החרדים, אנחנו בהתקדמות לא נורמלית, במתן כלים אמיתיים לבנים ולבנות, אחר כך להתפרנס.
מה, בלימודי הליבה?
אתה קורא לזה ליבה, אני לא קורא לזה ליבה.
איך נקרא לזה? מתמטיקה ואנגלית?
אני קורא לזה מתמטיקה אנגלית.
אתה יודע מה? אני חושב שאתה צודק. יכול להיות שהמילה ליבה נשרפה, אולי צריך להמציא מילה חדשה.
לא צריך להמציא מילים, פשוט זה, אתה יודע מה, אם הייתי יכול... אני לא רוצה לדבר על זה, אבל מסתבר שיש, מה בסך הכל החרדים אומרים? הם אומרים, יש את אלה שלומדים באמת תורה וחייהם מוקדשים לתורה, ואני כאדם שומר מצוות לא רק מכבד את זה, אלא מעוניין בזה, כי התורה שמרה עלינו ותשמור עלינו לנצח. מצד שני, אלה שפחות עם נטייה כזאת, בוודאי רוצים להתפרנס, לא רוצים לעבוד בחלוקת עיתונים, אלא רוצים לעבוד בתוכנה ובמשפטים ובהנדסה ובמקצועות רציניים, ורוצים את הכלים. אז מסתבר שכשלא עושים עוברה וכשלא מפלים בצורה נבזית את החרדים לרעה, אפשר להתקדם. ואני אומר לך שאחרי כמה שנים של נסיגה אחורנית בגלל הגזרות האלה, אנחנו עכשיו בהתקדמות יפה.
מה זה התקדמות? איפה התחילו ללמוד לימודי ליבה?
אני לא רוצה שוב לדבר על זה ציבורית, כי זה רק יפגע.
יש אבל מקומות שהתחילו ללמד בהם? אל תגיד שמות.
אבל בלי הכרזות, כן. התשובה היא כן. בלי כותרות.
לא מדבר איתך על מעיין החינוך ששם למדו כל השנים. מקומות אחרים.
גם במקומות אחרים. ולא רק בנות, אפילו גם בנים. אבל אתה יודע, לא בכוח, ומי שלא רוצה, אנחנו לא נכפה. אני חושב שזה יקרה, אני חושב ש... היום שהציבור...
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, באמת. אל תיפגע ואל תיחס. אתה השתנית? כלומר, מה קרה? אתה פתאום הבנת שטעית, או שהיום אתה למדת איך לעבוד עם החרדים, ולמה כדאי להיות איתם במערכת יחסים טובה, ולכן אתה מה שנקרא מקריב חלק ממה שחשבת קודם.
לא, אני לא השתניתי לאורך כל הדרך. תסתכל גם בבחירות של 2013, וגם אחרי הבחירות, דעתי תמיד הייתה בהבנה ולא בכוח. מה שהשתנה זה שאני שר החינוך. היום בכל, זה לא, אני לא...
גם אז היה לך, אתה יודע, עם מאיר לפיד, בואו לא נחזור אחורה.
אז לא הייתי, למשל, כל נושא האפליה בקייטנות זה משהו שגיליתי רק שנכנסתי לתפקידי. לא משהו שהכרתי קודם. לא ידעתי על היקף האפליה.
מה, החרדים אז צרכו על זה כשהיית בקואליציה עם יאיר?
אז אתה יודע, היה הרבה רעש, והיה הרבה רעש סביב כל החוקים והכל. זה דבר שגיליתי, ולמעשה זו הפעולה הראשונה שלי כשנכנסתי לתפקיד. היו 58,000 ילדים בכיתות א' וב' שהופלו, לא קיבלו, אתה יודע, לא קיבלו קייטנות. עכשיו, גם אם נניח שיש ויכוח לגיטימי על ליבה, בסדר, יש ויכוח לגיטימי. מה הקשר לקייטנות? למה לפגוע, אם אתה תפגע בקייטנות, הם ילמדו ליבה, מה הלוגיקה אפילו לכאורה חוץ מלפגוע? מכל מקום, אתה שאלת אותי לגבי סיפוק, יש גם עוד מהלך היסטורי, וזה הקמת ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח. אנחנו עושים תיקון היסטורי, שעד היום מערכת החינוך רק לימדה חצי מהסיפור היהודי, רק את החצי האשכנזי. גם אני בבית הספר שאני למדתי, ישיבה תיכונית שאני למדתי, נחשפתי לכלום מבחינתי, כל התפילות וכל ההיסטוריה וכל הציונות, הכל היה רק אשכנז. איזה, עזוב את הכיפוח נגד הספרדים, איזה הפסד זה עבורי. אני לא ידעתי, זה כאילו יספרו לי רק חצי מסיפור יציאת מצרים, לא יגיעו לקבלת התורה. מה זה הדבר הזה? ואת זה אנחנו היום מתקנים, ואני, אולי זה הדבר שאני הכי גאה בו, אפילו יותר מהמהפכה במתמטיקה ומדעים.
יפה. אתה מוצא בממשלה?
מאוד. אני חושב שזאת ממשלה טובה. אני שמח במיוחד שהיא התרחבה עכשיו, וכבר אין לנו את הבעיות שהיו. צריך לדעת דבר אחד, כי אני בהחלט רואה את עצמי כסמן שישמור על ארץ ישראל וישמור על הביטחון. ואם חלילה אני רואה שמישהו מנסה לנווט אותנו שמאלה, את זה אני לא אתן שיקרה. אבל מעבר לדבר הזה, אני מאוד מעוניין ביציבות הממשלה, לפחות לשנתיים, שלוש קדימה.
כן, אבל אני שומע אותך שאתה מוצא מהממשלה, ואולי טעיתי בראשם שאני קיבלתי כאזרח, אבל היית קצת מוטרד מהעובדה שליברמן הפך לשר ביטחון, ויש קבינט ככה... שלא תמיד מקבל מידע ויכול לסייע לשר הביטחון בתהליכים. כלומר, הרגשת איזה חוסר ביטחון שביקשת בגינו לחזק את הקבינט?
לא, נבדיל בין הדברים. אני שמח מאוד וגם פעלתי, זה לא סוד שאני אחד מהאדריכלים של הכנסת ליברמן לממשלה, כי האמנתי שזה יותר נכון מלהכניס את המחנה הציוני, למרות שאני גם עליהם לא מטיל וטו. אין לי שום בעיה עם ליברמן, יש לי בעיה, הייתה לי בעיה, זה שיתוקנה אגב, של קבינט שהושאר בחשיכה.
אומרים שהיא לא תוקנה, זה מה שהיה קודם, ושום דבר לא השתנה.
בתור לקוח, מה שנקרא, אני מרגיש שינוי דרמטי, יש לי פגישה שבועית קבועה עם ראש המלל, לא היה לי קודם את המידע.
קודם אם היית מבקש, לא היית מקבל?
לא, היה נגרר, זה דברים לקחו חודשים, ולא קיבלתי את המודיעין היומי, היום אני מקבל את המודיעין בכל יום.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, אני פשוט חייב לסיים. איך ההרגשה שלך? אתה נמצא בתוך המערכת, טוב, עזוב, אני לא אשאל, זה סתם שאלה קנטרנית. רציתי לדבר על יחסי הכוחות בינך לבין ליברמן, הוא ביטחון ואתה משרד החינוך, אבל זה סתם שאלה שכל תשובה שתענה...
אני מאוד שמח, אני רואה את, יש לי אחריות כפולה, אני שר חינוך בראש ובראשונה, אבל אני גם חבר בקבינט המדיני ביטחוני, על פי החוק, המפקד של צה"ל, זה לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון, אלא הקבינט, כל אצבע שווה, ולכן אני לוקח את האחריות בצורה מאוד מאוד רצינית, לומד, חוקר, ושולט מאוד בחומר, ומתכוון להמשיך להיות גורם משמעותי כדי לשמור על חיילי צה"ל ועל אזרחי ישראל.
מודה לך על השיחה הזאת, שר החינוך ויושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט. תודה, שיהיה לך יום טוב.
תודה רבה.
להתראות.